עם או בלי קורונה, יש ילדים רבים שסובלים היום מחרדות שונות, דיכאון, אובדנות וקשיי ויסות, וזקוקים לטיפול נפשי. דוקטור יעל שרון, שהיא מטפלת באומנויות ומטפלת קוגניטיבית התנהגותית, חשבה כיצד להפוך את הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי אפשרי גם לילדים, ויצרה שילוב בין שני התחומים, המאפשר לאלפי מטפלים ומטפלות באומנויות לעבוד עם ילדים גם באמצעות CBT. בפרק הזה היא מתארת כיצד נראה טיפול בילד בשיטה זו, כיצד נראית הדרכת ההורים, ומה מאפשר השילוב המיוחד הזה בין שני תחומים שנתפסים כשונים לחלוטין. בסוף הפרק יש גם ספוילר לגבי הפרק הבא. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה.
דוקטור יעל שרון, מטפלת קוגניטיבית התנהגותית באומנויות, מנהלת תוכנית CBT Arts מטעם מכון פסגות ובחסות האוניברסיטה הפתוחה. מרצה במכללות, תלפיות ובית ברל בהווה, אחווה אוניברסיטת חיפה בעבר, מדריכה ארצית ומחוזית במשרד החינוך במשך כ-15 שנה, ובנוסף היא גם מפתחת משחקים וחומרי טיפול עם שלי זנדקרן, שותפה וחברתה. בת זוג, אמא וסבתא גאה, ומתגעגעת קשות לנכדים שבהולנד, ומגיעה אלינו לפרק נוסף. הפרק הקודם היה על CBT, הפרק הנוכחי יהיה על CBT עם ילדים וביסות רגשי.
ו-CBT ארץ.
נכון.
ושלום יעל, כיף שבאת. היה לנו פרק קודם מאוד מרתק, דיברנו הרבה על CBT, בסוף קצת דיברנו על השילוב הזה באמת של CBT ואומנות, CBT ארץ. הסברת לנו על התהליכים שה-CBT עבר, התחלנו, דיברנו גם על התנהגות וגם על חשיבה, ואיך בסוף זה גם מתחבר לתחושות, ועושים בעצם שימוש בקשת של תהליכים שקורים בתוך הנפש בשביל לעשות את העבודה הטיפולית, ודיברנו בעצם גם על מבוגרים וגם על ילדים. איפה פוגש ה-CBT את הילדים?
אז אני חושבת שבאמת ה-CBT יותר קלאסי, הרבה פעמים מתקשה לפגוש ילדים מתחת לגיל 12, כי פחות מכוון להם להצליח להגיע להם, כי זה המון מלל ויש פה המון קוגניציה. ולא כך אני חושבת. זאת אומרת, ב-CBT ארץ ולא רק, אפשר להגיע לילדים הרבה יותר צעירים.
מאיזה גיל?
אני עובדת איתם גם מגן. חובה, בדרך כלל לא תרום, חובה. כשבסיכומו התחושות כבר שם, הרגשות כבר שם, חוזקות שם, התנהגות שם, וגם קצת ניצני מחשבה, להבין שיש מחשבה נעימה ומחשבה לא נעימה. וגם אם העבודה לא תתמקד נורא בקוגניציה, יכולה בהחלט לעבוד גם על ויסות רגשי, גם על זיהוי רגשות, גם על חיזוק כוחות, על הרבה מאוד דברים שאפשר לעבוד, ואני חושבת שהפואנטה היא בעצם ביכולות של המטפל, ולא כל כך באיזה גיל אפשר.
אז גם עבודה עם גילאים מבוגרים יותר, הרבה פעמים יכולת המגע של המטופל עם הרגשות היא מאוד מאוד חלקית. ופה אני חושב נכנסת גם האומנות, נכון?
לגמרי, כי אני חושבת שהאומנויות, ואני אומרת אומנויות כי האמת שאומנויות זה שם כולל לכל האומנויות שלנו, כולל אומנות, כולל פסיכודרמה, כולל דרמה, תנועה, מוזיקה. האומנויות עצמם הן מביאות את החוויה ואת היצירה ואת היכולת להיות כאן ועכשיו, סליחה על הביטוי.
להיות ברגע הזה, מה שקורה כן, לנו כרגע.
בדיוק. וכשאני עכשיו מקבלת את הדף הריק הזה ואומרת, אוקיי, יאללה, תשפחי את כל המחשבות שלך על הדף. ציירי את זה בלי לחשוב על זה יותר מדי. יש לי מטפל שאמר למטופל שלו, עכשיו תחשוב בראש, מטרה, 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 עכשיו עשית המטרה בצד, יאללה, תתפרע על הדף, אוקיי? יש מטפלים שלוקחים שולחן חול ואומרים, יאללה, תעבוד בשולחן החול הזה, בראש הסיביטיסטי, בוא תייצר את העולם שלך. עם הבובות ששם.
אז בעצם את מתייחסת לאומנות כמקום שמרחיב את, את יכולת ההבעה, את המחשבה וגם את הביטוי, כדי לעשות עבודה ב-CBT. וככה כן. גם אמרת משהו על גיל 12 כגיל שממנו טיפול CBT קלאסי מותאם יותר, והשיטה שלך שבעצם פיתחת, שמאפשרת גם לילדים בגילאים הצעירים יותר,
כן.
לעשות עבודה CBTיסטית.
כן, ועד בכלל, כן, לגמרי.
אז בואי נדבר רגע על הילדים האלה הקטנים יותר. מה בעצם ההבדל בין ילד שבכיתה א' למשל, לבין ילד בגיל 12. למה ילד בכיתה א' לא יוכל לעשות טיפול קלאסי ב-CBT? מה יעצור אותו?
אני לא יודעת אם הוא לא יוכל לעשות. אני חושבת שבמידה מסוימת זה פונקציה של גמישות של מטפל והבנה שאפשר לעבוד גם עם גיל מאוד צעיר. בואו נתחיל מזה שבטיפול בילדים אנחנו צריכים לקחת את סביבת הילדים כחלק מהתשובה. זאת אומרת, אין טיפול בילד בלי הסביבה שלו.
ההורים, הגן
וכו'. בדיוק,
בדיוק. אבל גם הקליניקה, נכון? זאת אומרת, אנשים באים עם הילד לקליניקה, ויש קליניקה לילדים מתבגרים, נגיד, שהיא הרבה פעמים דומה לקליניקה של מבוגרים, לעומת קליניקה של ילדים שיש בה אפילו ציוד לאומנות, או תחפושות, או כל מיני דברים כאלה שמאפשרים לילד בעצם יכולות ביטוי נוספות.
כן. עכשיו, איפה פה אנחנו נראה קצת את ההבדלים, נגיד רגע, בין CBT לבין דינמי? שבטיפול הדינמי בדרך כלל הילד ייצור את מה שהוא ייצר מתוך העולם שלו. ב-CBT אני אכוון אותו יותר. אנחנו נדבר על בוא נראה, בוא נצייר את הבובת חרדה שלך. איך זה נראה כשאתה כועס?
שזה מה שקראנו בשיחה הקודמת שלנו, ההבנייה. ליצור הנחיות שהן יותר מוגדרות, יותר ברורות.
נכון.
ולמי שאיבד את עצמו רגע, אנחנו ממליצים למאזינים שלנו לשמוע את הפרק הקודם על CBT, זה יעזור הרבה פעמים להבין על מה אנחנו מדברים בפרק הזה.
כן, נכון. ואז כשמטפל CBTיסט יעבוד עם ילד צעיר, אז גם המשחקים וגם היצירה ינסו להיות מחוברים למטרה ה-CBTיסטית, אוקיי?
ומהי המטרה ה-CBTיסטית?
תלוי, תלוי בקושי של הילד. כי אם אנחנו עוסקים שוב בכעס, אז הרבה פעמים זה השלב שבו נייצר את הרגש של הילד, ונדבר איתו על הרגש, ונדבר איך נראים הרגש, ולא נשאר בהרחקת הרגש, אלא לדבר על איך נראה הרגש שלי, שזה דוגמה נדרת, ואז נייצר את הרגש שלו. והרגש שלו יתעסק במה קורה בתוך הרגש, שזה יותר בזכות הרגשים, ומה נשפך מהרגש. שזה הקושי בשליטה עצמית, ואיך זה מתפרע. ואז אנחנו נוכל לדבר למשל על איך הרגש נראה עכשיו, שזה הקו בסיס של אני בהתחלה, ואיך הרגש אנחנו רוצים שהוא ייראה, אוקיי? ואז איך אני מגיע מפה לפה? יש לנו כבר שתי עבודות שאנחנו יכולים לתלות, הרגש הבסיס והרגש המטרה, ואנחנו צריכים לייצר את הגשר. מה יעזור לי לעבור מפה לפה?
זאת אומרת שגם באמנות יש פה איזה סוג של הבנייה שמאפשרת לילד לראות את המטרה במקום לדבר על מחשבות או לדבר על הוא רואה לאן הוא צריך להגיע.
אבל לפי מה שאני מבין לא מדובר פה רק על ההבנייה אלא גם ההמשגה שדיברת עליה בשיחה הקודמת שלנו. ההמשגה מקבלת משמעות לא רק דרך מילים אלא גם דרך ביטויים באמנות, אם זה דרך ציור, אם זה דרך מוזיקה.
ומטאפורות ודימויים. וחיבור לגוף לגמרי, לגמרי, בוודאי. וזה חלק שמביא מצד אחד את החוויה. מצד שני מקל, כאילו אנחנו אומרים ילדים, אז זה לא סתם, זה הרבה יותר קל וידידותי לעבוד על זה עם ילדים במובן הזה. אבל החוויה מצד אחד והיצירה שהיא כלי הרבה יותר טבעי לילדים מאשר כל הדיבורים האלה. הרבה יותר רגועים. אגב, לדעתי גם מבוגרים הרבה פעמים ידעו הרבה יותר להבין את עצמם דווקא מתוך הציור של איך נראית החרדה שלהם, ואחרי זה להתבונן מה, במה שלדבר עליה, וגם אנחנו מכירים את זה מהפסיכודרמה. כי כשאנחנו מושיבים על הכיסא את אותו ילד קטן והוא מדבר את עצמו ולא מדבר עליו, אנחנו נשמע רמה אחרת לחלוטין.
אוקיי.
שאני מקווה שזה מספיק ברור מה שאמרתי.
ואז ההבנייה בעצם נותנת איזה שהם שלבים הרבה יותר ברורים של איך אנחנו מטפלים בקושי שהמטופל מביא ואיך אנחנו מגיעים למטרה.
כן, ולכן המשמעות היא לא שאני כמטפלת מה שנקרא זורמת, זאת אומרת הטיפול לא יתנהל לפי איך שמטופל יחליט להתנהל, אלא זה יהיה איזשהו סוג של הסכם ביני ובינו. יאללה, על מה אנחנו היום? מה אתה אומר? ויש סוגים שונים של הסכמים. גם ג'ודי בק ברמה הסיביטיסטית לחלוטין, בלי הארטית, תשב עם המטופל ותגיד לו, אוקיי, מה הסדר היום שלנו?
אז איזה הסכמים, נגיד, עושים עם ילדים? אני עכשיו כאן מייצג את ההורים שרוצים לשלוח את הילד שלהם לטיפול CBT ארץ. מה קורה שם בעצם?
אנחנו התכנסנו לכאן, יש לי מטרה מסוימת, יקירי, והמטרה היא מה שאמרנו, שקשה לך.
נניח לשתות בכעס או...
נגיד, וזאת המטרה שלנו. עכשיו, תשמע, מפגש שלם להתעסק עם לשתות בכעס זה הרבה. אז אנחנו נראה, אנחנו קצת נתעסק בכעס, וקצת נעשה גם דברים אחרים.
איזה דברים?
שאתה תבחר לפעמים.
אוקיי. זאת אומרת, גם בתוך המפגש עצמו יש מצב שבו עובדים...
בוודאי, בוודאי.
זה לא שיושבים עם הילד עם טבלה עכשיו,
אוי ואבוי, לא, ממש אז, לא.
אוקיי, כי הרבה פעמים אנשים שלא מכירים את עולם ה-CBT, אומרים, זה נשמע לי משהו שמתאים אולי למבוגר, אני לא יודע שילד יכול לעשות את כל הדברים האלה.
אז החל מזה שברמה הארטית יש לי גם טבלות ידידותיות.
אוקיי.
לצורך העניין. ושוב, אנחנו בפודקאסט, אנחנו לא במשהו חזותי שאני יכולה להראות.
אין לנו טבלאות להראות למאזינים.
אבל אני יכולה למשל לתאר שנגיד אחת הטבלאות היותר נחמדות שלי היא מיפוי של מיומנויות, שיש לנו בלונים שעל כל בלון כתוב סוג של מיומנות חברתית. והילד אמרו לצבוע את זה באדום צהוב ירוק, כמה הוא שולט בה, כמה הוא טוב בזה או לא טוב בזה.
בעצם מלמדים את הילדים בכלל לעשות את הפעולה הזאת, את הפעולה הזאת של לתת שמות לרגשות.
של שיום, של זיהוי, של שיום.
של לזהות מתי זה קורה, זאת אומרת מלמדים את הילד יכולות כדי שיוכל אחר כך להשתמש ביכולות האלה, גם כשהוא יהיה בסיטואציה לא מוכרת, להבין מה קורה איתו בזמן אמת.
בוודאי. אבל בכלל ההנחה ב-CBT, ואנחנו חוזרים ל-CBT, היא שחלק מהקושי הרבה פעמים זה קושי במיומנות. זאת אומרת, שגם אם אני אסביר לילד, נגיד החרד, שדברים על למה הוא חרד ונמצא את שורשי החרדה, כבר נוצר איזשהו הרגל שאנחנו צריכים להימנע ממנו, אוקיי? נגיד, הילד שתולש שערות לצורך העניין, אוקיי? מפינו ראינו מתי הוא תולש, אנחנו רואים שזה קושי בפתרון בעיות, למשל.
כן.
אחד הסיבות. יחד עם הרעיון לתת פתרונות אחרים לפתרון בעיות, אנחנו צריכים גם להתמודד פה עם הרגלים שנוצרו. נוצרו הרגלים שצריך להתמודד איתם, והתעלמות מהרגלים היא בעייתית.
אוקיי.
אז כך שיש לי כמה דברים במקביל. מה שהתחיל במעמוק, הרגל או ה...
זאת אומרת שהילד בעצם ידע לזהות בזמן אמת, שמשהו קורה לו בזמן שהוא תולש שערות, ועם התרגול שהוא עשה...
הוא ידע לזהות שהוא תולש שערות.
אוקיי, הוא לא שם לב לזה אפילו.
נכון.
אוקיי.
בחלק הם בדיוק.
אז זה היה השלב הראשון בכלל להבין שיש בעיה, ומה הבעיה.
נכון.
והשלב השני, למה זה קורה לי בכלל?
אנחנו מנטרים את זה, לא תמיד נדע למה.
אוקיי.
יכול להיות שזה הרגל שנוצר בגיל כלום. אתה יודע, לפעמים גנטיקה קשורה לנו להרבה מאוד דברים.
כן.
בסדר? ואנחנו לא בהכרח נאבקים בזה, אנחנו... יכולים להגיע ללמה נורא בכלילות, ויכולים גם להגיד, אתה יודע מה, לא יודעים למה. אולי פעם נדע למה.
אוקיי, אז קודם כל נעצור את ההתנהגות הזאת.
כן.
אוקיי, בוא נראה מה עוזר לנו לעצור את ההתנהגות
כן.
הזאת.
כן, ואז לפעמים נגלה מתחת משהו, מהצד משהו, מלמעלה משהו, במקביל.
ומה קורה אם הילד הפסיק לתלוש שערות, אבל עכשיו הוא מתחיל, לא יודע מה, לעשות לעצמו סריטות בידיים.
אז אתה יודע מה, נראה לי שיש לנו פה דפוס, יקירי. אני רואה שכשזה נגמר זה מתחיל, אולי יש לנו משהו מחובר לזה וזה ביחד, מה אתה אומר? אולי ננסה לגלות את הדבר הזה שגורם לך גם לתלוש ושאולי אם נפסיק את זה, זה יבוא משהו אחר. בוא ננסה להבין את זה קצת.
אוקיי, אבל לפעמים זה גם יותר רחב מזה, זאת אומרת, יש ילדים שהם מגיעים אליי לטיפול ויש להם גם איזושהי חרדה וגם הפרעת קשב וריכוז, זאת אומרת, לא תמיד זה מתאים למטרה מאוד ספציפית ומוגדרת. איך עובדים עם זה ב-CBT?
השאלה היא, כמה זה מפריע לתפקוד? אם החרדה ממש מפריעה לתפקוד, הדרך שאני אתמודד היא קודם כל לנסות לפתור את הדבר הזה שמפריע לתפקוד, כדי שיהיה חיים יותר תקינים. מה שקוראים לו הרבה פעמים בהגדרה מעצבן נורא סימפטום. אם זה מפריע לבן אדם לתפקוד, אם הילד כבר יצא לעצמו קרחות, אז זה מפריע לתפקוד. אם הילד עושה קקי במכנסיים, אז זה מפריע בריח. אז אני קודם כל פותרת את זה. אז אנחנו עובדים על זה. יכול להיות שתוך כדי, אחר כך, במקביל, אנחנו עובדים על הלאה, לא דברים. ויש דברים שאנחנו גם צריכים לקבל אותם. כי לא תדע, ADHD, אנחנו לא נוכל לפתור את זה.
כן. אבל נוכל לעזור. נוכל לעזור ונוכל גם לשנות את, את כל ההשפעות השליליות שיש מסביב, של הדימוי עצמי הירוד, כן. ושל הבעיות במיומות חברתיות נכון. שנוצרות מסביב.
ואז אולי גם להראות את הרווחים בזה. נגיד, לא יודעת מה איתך, אבל אני הייתי במקום אחר לגמרי, אם הייתי בלי הפרעת הקשב שלי. בטח לא הייתי עובדת בחמש עבודות בבת אחת.
אני מכיר הרבה מנהלים גדולים, שאם לא היה להם הפרעת קשב וריכוז, הם לא היו מגיעים לשם.
היה לי הפסד מאוד גדול.
אז בעצם אנחנו מדברים על טיפול בילד, טיפול שמתמקד בפעולות, במה קורה, נכון?
רגע, מה זאת אומרת אנחנו מדברים על טיפול בילד? עכשיו ספציפית, שמתי ארצולומיו דווקא לטיפול בילד. אני שכחתי להגיד קודם שהתחלנו, ובטח אתה מבין בזה יותר ממני, כי אני לא הייתי טובה במדעי המוח כשלמדתי את זה, אבל אנחנו גם, הרי מדברים על שני חלקים שונים של המוח, ואנחנו מדברים על חלק שהוא יותר יצירתי וחלק שהוא יותר אנליטי. ואני רוצה גם את זה להוסיף למשוואה הזאת של טיפול באומניות ו-CBT, על החיבור של החלק היותר אנליטי עם החיבור של החלק היותר יצירתי. בל נשכח את זה, זה חלק נורא משמעותי. זה ממש לחבר פה שני חלקים. עכשיו סליחה מה שאלת.
לא, אני פשוט ככה תוהה לגבי הדבר הזה, איך ההורים משתלבים בתוך טיפול כזה?
איזה יופי של שאלה. זה מאוד מעניין.
זאת אומרת, האם יש גם שיטה CBT ארץ להורים? או שזה נשאר, כשמטפלים בילד, זה נשאר איתו.
הבנתי אותך. רציתי לענות על משהו אחר, אני אענה על זה.
אבל גם באמת לדבר על המפגש עם ההורים ומה קורה.
כן. אז קודם כל אני אענה על השאלה שלך, ואחרי זה אני אענה על שלי. לא. כלומר, אני יכולה גם עם ההורים להשתמש בארץ, ויש מקומות שבהם אני משתמשת. כשאני רוצה לייצר את החוויה. למשל, כשאני מנסה לדבר על איזה רגש מעורר בהם כל ילד, ולהראות למשל את ההבדלים, שם אני אשתמש בחוויה.
כי זה מקום שיהיה להם מאוד קשה לדבר עליו.
כן.
ואז האומנות תפתח את המקום הזה. בדיוק. אפילו בשימוש בצבעים שונים או...
בדיוק. אבל גם הכלים הסיביטיסטיים נכנסים להדרכת הורים?
בטח. ברור. הדרכת הורים היא פיור סיביטי.
פיור סיביטי.
באיך שאני רואה את הסיביטי. אני אומרת שהאומנויות יהיו כשנרצה את החיבור הרגשי הזה, נגיד הרבה פעמים. אבל... ברוב הדרכות ההורים, כשהן באמת הדרכות הורים, אני פחות רוצה את החיבור, אני פחות צריכה את החיבור הרגשי שלהם דווקא. אם אני צריכה אותו אפרופו מטרה, אמרנו שCBT מכוון מטרה, אם אני צריכה חיבור רגשי של ההורים, אני אביא את האומנויות. אם לא, אני לא בהכרח.
בואי רגע נעצור בשביל המאזינים שלא יודעים אפילו מה זה הדרכת הורים, ויש כאלה. מהי האג'נדה? זאת אומרת, הרבה אנשים מתבלבלים בין טיפול זוגי לבין הדרכת הורים. מה זה הדבר הזה, הדרכת הורים, לפי גישת ה-CBT?
אז אני מפרידה בין שיתוף הורים, טיפול בהורים, טיפול בכלל, והדרכת הורים. שיתוף הורים זה כשאני פוגשת מעט מאוד את ההורים, מה שקורה הרבה פעמים למטפלים שעובדים במערכת החינוך. אני קוראת לזה שם שיתוף הורים, כי אם אני רואה הורים 3 פעמים בשנה, אני רק משתפת אותם. ומה קורה בטיפול קצת כדי שהם ידעו. פגישה ראשונה אני אוספת מהם קצת מידע, חשוב לי מאוד.
כן.
פגישה אחרונה אני בדרך כלל מספרת להם מה ראיתי.
כן.
פגישת אמצע לפעמים אנחנו עושים משהו מעורב.
כן.
אני לא מתיימרת להדריך אותם, אני לא יכולה בשלושה מפגשים להדריך כן. אותם.
אוקיי, אז במשרד החינוך באמת לא רואים הרבה את ההורים, בעיקר מעדכנים אותם מה קרה בשנה הזאת.
נכון. הדרכת הורים זה מקום שבו אני מדריכה את ההורים בכמה רמות שונות, וההרכבים הם שונים בהתאם לאג'נדה, ותכף נדבר על זה. זאת אומרת, אני מדריכה את ההורים כסוכני שינוי, מושג יותר של העבודה הסוציאלית, שמדבר על ההורים ממשיכים את מה שאני עושה בבית, אוקיי? כן. הם סוכני השינוי. אני מדריכה...
זאת אומרת שאם נתת ליד איזושהי משימה לעשות בבית, אז ההורה הוא זה שעוזר לו לבצע את המשימה. אתה צריך לעקוב מתי אתה מתפרץ, ההורה אומר, אתה זוכר שדיברנו עם יעל על זה ש... צריך לרשום ולהבין מה היה שם, וזה בדיוק. תוכל להגיד לה שזה היה אתמול.
בדיוק. אז זה הורה כסוכן שינוי. אני אעשה עבודה עם ההורה במקום של היכרות עם המושגים, כמו השיתוף שאמרנו קודם, כדי שההורה ידע מה אני מדברת עם הילד.
וכדי שהילד ישמע את אותם מושגים גם בבית.
בדיוק. כדי שנדבר, כשנדבר על עוף ברכה למפלצת, אז הוא ידע על איזה מפלצות מדובר. ואנחנו נעשה דרכת הורים כשאנחנו נחשוב שצריך לעזור להם, והם יחשבו בלנווט את חיי ההורות שלהם, את ההתנהלות בבית, בנושא של תקשורת, בנושא של גבולות, בנושא של התמודדות עם בעיות ספציפיות. דוגמה מצוינת, למשל לצורך העניין, ופה אנחנו כבר קצת במחוזות מאוד התנהגותיים, כי למשל, אחד הנושאים המשמעותיים זה האם אנחנו מחזקים התנהגות בעייתית או אנחנו מחזקים את ההתנהגות הרצויה. הילד החרד שההורה נורא מגונן עליו.
רגע, זה טיפול ב-CBT או פסיכודרמה?
פה אני חייבת להגיד לך ש-CBT היה קודם. אז כשההורה רוצה לחזק התנהגות של השינה של הילד בחדר שלו, אבל כל פעם שהוא בוכה הוא לוקח אותו למיטה שלו.
כן.
אז אנחנו במחוזות של חיזקנו התנהגות בעייתית. או שאנחנו חיזקנו את הילד שהוא חולה, אבל נגביר את המחלה, כי כשאני חולה אני מרוויח כל מיני דברים.
זאת אומרת שכמו שאנחנו מלמדים את הילד לנטר ולהבין את עצמו יותר טוב, ולתת שמות לרגשות שלו ולהבין מה קורה איתו, אנחנו בעצם גם מלמדים את ההורים את אותה שפה בעצם.
אבל אנחנו מלמדים את ההורים את אותה שפה לא בשביל שההורים יעברו תהליך, אלא בשביל שהסביבה של הילד תדבר בשפה הזאת ותקדם את הילד לפי אותם מטרות.
ועכשיו נוסיף את המושג של הטיפול בהורים, שנבוא ונגיד שלפעמים גם יש לנו בעיה בהורות, כהורות. וגם שם יש לי מענה סיביטיסטי, למרות שהקלאסיקה של המושג הזה או הטיפול הדיאדי הוא ממחוזות דינמיים אלה ואחרים, בוורזיה הסיביטיסטית הטיפול בהורות יהיה מקום שבו אני אומרת יש פה שינוי שההורה צריך לעשות עם עצמו.
אבל הרבה פעמים ההורים אומרים יש בעיה עם הילד, מה את רוצה ממני עכשיו, אני אתחיל להיכנס לכל מיני בעיות שיש לי עם בת זוגי, ואני לא, זה לא אג'נדה, לא באתי לזה.
אנחנו נביא את הילד אבל אנחנו לא צריכים להגיע.
נכון.
אפשר לתקן?
עכשיו זה המקום שלי לבוא עם השליטה עצמית שלי. ולבוא להגיד, א', הרבה פעמים הורים עושים את זה, אבל הם מכשילים הרבה פעמים את הטיפול כך.
אוקיי.
עכשיו, יש תחומים שבהם אני יכולה לעבוד עם הילד ספציפית. נגיד, אפרופו הדיונים שלנו, עבודה במשרד החינוך, כשאין לי הורים, יש לי צוות, יש לי סביבה, אני מניחה שאין הורים. זה במיוחד מתסכל ולא אפשרי בעבודה של טיפול בקליניקה פרטית, כי ההורה שאומר, הבעיה היא של הילד, מוציא את עצמו מחוץ לתמונה, והרבה פעמים זה לא יעיל, ואני חייבת להגיד שיש מקרים שבהם אני מפטרת את ההורים ואת הילד מהטיפול לצערי הרב.
כי? מה הרגש? בעצם את אומרת, המוטיבציה היא לא רק של הילד, צריך גם מוטיבציה של ההורים כדי שהטיפול יצליח.
בוא נשתמש בשפה הכי סיביטיסטית, דיברנו על ניטור מקודם, בסדר? בנושא של בעיית התנהגות, הילד מתפרץ בבית, בסדר? ואני אומרת להורים עכשיו, בעניין שיעורי בית, ילדים לא עושים שיעורי בית. הניתורים, טבלאות ילדים לא עושים הרבה פעמים.
אוקיי.
ואת יודע מה? לא נורא. אבל כשההורים לא עושים, אני לא מבטרת להם. והנה דוגמה, כי הנה יש לנו בעיות התנהגות והילד מתפרס. ואני מבקשת מההורים, חברים יקרים, אני רוצה בבקשה טבלה, אירוע, יום ושעה. מה קרה קודם? על מה, איך נראית ההתפרצות שלו ואיך זה נגמר? לא הספקנו, שכחנו, לא עשינו כל הדברים האלה. אם אני לא מקבל את האינפורמציה הזאת, אני לא מבינה את הבעיה. אני לא יכולה לדעת האם ההתפרצות של הילד נובעת מקינה, האם ההתפרצות של הילד קורית כל פעם שקורה משהו אחר באמת, אני לא יכולה לדעת. אין לי אינפורמציה ביד, אני לא מטפלת, מבחינתי זה מעל פרקטיס לטפל במצב שאני לא יודעת מספיק.
אנחנו מדברים עכשיו על טיפול בילדים, אבל זה נכון גם לגבי טיפול במבוגרים. טיפול ב-CBT ברוב המקרים דורש שיעורי בית, הוא דורש הרבה עבודה בין המפגשים.
בוא נגדיר את זה ככה, טיפול ב-CBT רוצה שיעורי בית. אוקיי? לא תמיד זה עובד. אבל יש לנו פתרונות גם מול ילדים וגם מול מבוגרים, והיום אתם יודעים, בשפחי הוואטסאפ, באימוג'ים, וכל מיני דברים שאפשר להעביר בהם אינפורמציה זאת או אחרת, שהיא לא כבדת משקל, שזה פתרון מאוד טוב.
זאת אומרת, לא חייבים למלא טבלה, אפשר כל פעם שזה קורה לכתוב
וואטסאפ. מספיק לשלוח איזה סימן של אצבע מורמת נעשה וכו'. עכשיו, אם אתה מיידד את השיעורי בית, ואם המשימה היא, נגיד, שנתתי היום זה לעשות, להגיד לעצמי משהו טוב שהצלחתי בו היום, למי שהיא מנמחה עצמית מאוד גדולה, זה לא שיעורי בית מאוד קשים.
כן.
אוקיי? השאלה, שיעורי בית בתחומים מסוימים הכרחיים, זאת אומרת, נגיד, אם דיברנו על ה-OCD, אם הילד לא יתאמן בהתמודדות עם ה-OCD שלו, אם המבוגר לא התמודד עם זה, אז אין לנו מה לעשות, אוקיי? אבל יש דברים שבהם אפשר לרכך, וזה לא מאוד קריטי, ואפשר לעשות את העבודה תוך כדי טיפול. אני אבל רגע לא סיימתי משהו עם ההורים שאני רוצה להגיד. דיברנו על זה שאפשר לטפל בהורות, דיברנו על זה שאפשר הדרכת הורים. אני רוצה להגיד שיש פורמט נורא יפה שנקרא, ב-CBT זה טיפול בנוכחות הורי.
אוקיי.
שזה אומר, אני מטפלת בילד, אבל ההורה נוכח.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שההורה נמצא בתוך הטיפול עצמו.
כמו בטיפול דיאדי?
לא.
אוקיי.
בטיפול דיאדי, הילד, ההורה שותף למה שקורה בתוך הטיפול. את מדברת על הורה כצופה?
לא, לא, לא. בטיפול דיאדי, המטרה היא הקשר. הורה ילד. וגם, וזה יהיה מרכיב שלפעמים אני אתייחס אליו בתוך הטיפול בנוכחות הורי. אבל ההורי הנוכח נמצא בקר מהרמות. שזה מה שאמרנו קודם. כסוכן שינוי. לפעמים אני אתרגל איתו עבודה קבוצתית גם. עכשיו תדברו ביניכם, אני אביא לי מים.
אתה רוצה לעשות פעם שאתה לרשום את ה...
לא, פשוט, בוא נהיה בשקט, אני רואה את זה.
בכלל שתהיה
חלק כזאת. איך בוא נהיה בשקט?
זה מודל מאוד יפה, טיפול בנוכחות הורי בעיניי. הוא מאיים לפעמים על מטפלים.
זה מאוד קשה. ישר מזכיר לי את ה... טוב, אני לא יודע אם אנחנו לא מקליטים, אבל אנחנו מפנים או לא.
בואי נדבר רגע על הנוכחות ההורית.
כן.
דיברת על זה שבעצם ההורי נמצא בחדר.
כן. לא תמיד, לפעמים.
אז מה זה אומר בעצם?
כן, כשאנחנו עושים טיפול בנוכחות הורי, אז מה זה אומר?
זה אומר שההורה עצמו נמצא בחדר יחד עם הילד, שזה משהו שמשרת גם את הצורך של הילד, וגם המטפל חושב שזה נכון שם. וההורה בתוך החדר גם לפעמים משמש כאיזשהו קור לילד, ואני יכולה לתרגל מיומנות, וגם לפעמים לעבוד על הקשר ביניהם כשזה הנושא. וגם לפעמים כגייס מוטיבציה של הילד שלא רוצה תמיד וטוב לו דווקא עם ההורי, וגם למקום של זה ההורי שלא רוצה לבוא להדרכה, וקשה לו להתפנות לבד, וחבל על הכסף לבוא כי חבל על השעה הזאת, אז פה ההדרכה נכנסת תוך כדי.
שתי ציפורים במכה אחת.
כן, לגמרי. שלוש או ארבע ציפורים.
ויש פה אלמנט אחד של אימון שאני ככה שומע בין המילים, גם מאמנים את הילד, גם מאמנים את ההורי בעצם, זה סוג של... התנהגות, שינוי התנהגות,
נכון.
שינוי התנהגות, לא נכון. רק חשיבה, אלא גם שינוי התנהגות
בבית. זה הבי.
אוקיי, זה הבי, וזה חלק מאוד חזק לגמרי. בטיפול בילדים, והוא כולל גם את ההורים בתוכו.
לא, זה חלק מאוד חזק בטיפול בכלל, לא קשור דווקא לילדים. עכשיו...
לא, אבל מה שאני אומר, שבטיפול ילדים, זה לא יעבוד בלי ההורים.
זה כי ילד הוא חלק מהסביבה שלו.
אוקיי.
פה אנחנו לא ב-CBT דווקא, פה אנחנו בכלל בהבנה...
כן, זה בגישה דומה שהילד הוא חלק ממערכת מורכבת, שהוא רואה אותנו פעם בשבוע, וכנראה את ההורים שלו רואה יותר.
כן, שהוא עוד חי את הדבר הזה, זה בתוכו. אבל אגב, אני כן אגיד שב-CBT הרבה פעמים, בהחלט ישמחו להזמין גם את בת הזוג של הגבר. בדיוק היום הייתי בהדרכה של מטפלת שעובדת עם אישה, אני חושבת שהיא קרובה ל-25-26 נגיד, האחים שלה כבר הגיעו לטיפול, אמא שלה מגיעה השבוע לטיפול, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סביבה משפחתית שמגיעה גם אצל מבוגרים, לא רק אצל ילדים. יש התייחסות למרכיב הסביבתי,
כן.
שזה מאוד משמעותי.
הילד הוא חלק מהמשפחה, ולכן ההתנהגות של הילד...
הילד והאדם.
והאדם, כמובן, כן.
כן.
בהחלט.
לגמרי. אם אנחנו חוזרים לארץ, אז אני גם אוסיף שגם כשיש לנו את ההורה ואת הילד, לפעמים המקום שמאפשר להם חדוות יצירה ביחד היא בפני עצמה משמעותית ביותר.
סוג של קשר חדש, כן, מסוג כן. חדש, האומנות מאפשרת.
זה משהו חיובי בדיוק.
ופה את אומרת שהאומנות היא לא כלי בשביל לבטא רגש, בשביל להמשיג משהו, אלא שעצם החוויה של היצירה, היא הדבר?
זה בעיניי תמיד נמצא גם, גם החוויה של
היצירה. נורא דינמי.
לא, ממש לא. אבל כן, החוויה, למה? מבחינתי ברגע שהגדרנו במטרה, אנחנו בסיביטים. אוקיי? כן, האומנות עצמה מייצרת חוויה משותפת. Mm-hmm. יש כוח מאוד חזק באומנות, בוודאי. Mm-hmm. באומנות, באומנויות. אנחנו מכניסים אותו לתמונה, גם בקשר הורי ילדה וגם בכלל. זה אומנויות. ואני כן, אוקיי, בסדר.
ומה יותר כיף לשחק עם הילד שלך ותוך כדי כך גם ללמוד עליו?
ממש.
ולשפר את הקשר ביניכם?
ממש.
תוך כדי.
ממש. ובעיניי יש בזה הרבה פעמים רווחים לא רואים בכלל. זה קצת מאיים לפעמים על מטפל, כי זה קצת יכול להלחיץ שההורה רואה לו.
כן.
אבל זה עניין של התרגלות. זה כמו שמטפלים אומרים לי הרבה פעמים בהתחלה. אני רגיל לזרום ושהכל בסדר, ופה אני נמדד, כי אנחנו מודדים, אנחנו מודדים איך אתה נכנס לטיפול, איך אתה יוצא ממנו. לפעמים תוך כדי מפגש, איך נכנסת, איך יצאת.
ולפעמים גם המטפל לא יודע.
אז זהו, שאנחנו מנסים לדעת. Mm-hmm. כי אם יש לנו, איך נכנסתי ל... אני אומרת, יש לנו אז
לא, משהו... לא, לפעמים בתוך מפגש, מטפל וילד, לא תמיד המטפל יודע בדיוק כל דבר מה קורה.
נכון. זה חלק מצוין. נכון, אבל זה חלק מצוין פה שאתה רואה.
אפשר לדבר על זה גם עם ההורה.
כן. מה?
על החוסר הידיעה הזאת, על חוסר ההבנה, על מה שעובר ביניהם.
אתה מדבר עכשיו גם על החוויה של ההורה.
בדיוק.
חוויית המטפל, אפשר גם לתת לגיטימציה. כן. החוויה של ההורה, שהוא לא יודע, שהוא לא בשליטה.
זאת אומרת, כן, שאנחנו עוברים למחוזות התיקוף.
כן.
שהם גם מאוד משמעותיים, כמובן בהדרכת הורים, וכמובן בטיפול בילד. התיקוף של הרגשות, התיקוף של המחשבות, התיקוף בכלל של אופן ההתנהלות של האדם. כן. שהרבה פעמים אני חושבת זה אחד הדברים שבעייתים לנו. זה בכל אופן מה שאומרת מרשלינן, לצורך ענייננו ב-DBT.
אנחנו מדברים על תיקוף, אנחנו מדברים ככה למי שמאזינים לא מכיר את המושג, אנחנו מדברים על להכיר בזה שיש איזושהי חוויה מסוימת, איזשהו רגש מסוים, ולהכיר בו, לתת לו מקום, ובצורה הזאת לתת לו גם לגיטימציה ואפשרות להתקיים.
מדויק. נכון.
ואז בתהליך הטיפול, הרבה פעמים, בין אם בתהליך טיפול בין מטפל ומטופל ילד, או מבוגר, או הורה, אז לבוא ולתת את התיקוף הזה, לתת את המקום לרגשות האלה, בשביל לעשות את העבודה שאת מדברת עליה ב-CBT.
זה נורא חשוב התיקוף רגשות הזה, ואחד הדברים שבהדרכת הורים מאוד נחוץ, זה לתת תוקף לרגשות של ההורים. מטפלים בילדים הרבה פעמים מאוד נוטים להזדהות עם הילדים, ו...
כי הם מבלים איתם הרבה.
כן, וכשהם פוגשים את ההורים הם לפעמים לא כל כך נוטים תוקף לאיך שההורה מרגיש.
כן.
בין אם באמירה ובין אם ברמז. וזה לא נכון.
אני חושב גם על באמת על הכוח של האומנות להנחיח רגשות, כאילו משהו שאי אפשר להעלים אפילו. זאת אומרת, בין להגיד אני מרגיש ככה וככה, לא, אתה לא באמת מרגיש ככה, לעומת הנה הציור הזה שנמצא פה מול העיניים שכולנו, אי אפשר לסלק אותו לשום מקום, הוא פשוט נמצא.
כן, כן, אתה אומר, זה שם לך את זה כאיזושהי עובדה מוכחת. הנה מה שהוא מרגיש.
נכון, וגם אנחנו נמצאים פה בקליניקה שלך, ואנחנו רואים פה על הקירות פוסטרים של כל מיני רגשות, עם כל מיני מפלצות. כן, המפלצות האלה ברגע שמסתכלים עליהן, אי אפשר להתעלם מהן יותר, הן נמצאות שם.
וכאן אנחנו מתקדמים לקראת השיום. כי ברגע שאני מנכיחה את הדימוי הזה, בין אם בפוסטר ובין אם אני שמה מול הילד את העניין, אני לא מחכה שהוא יוציא מעצמו. אלא אני פורסת בפניו את שלל הרגשות, את המחשבות, את האפיונים, הוא יכול לבוא ולהגיד כזה אני. והכזה אני הוא חשוב, כי ילדים לפעמים לא יודעים להגדיר את איזה כזה אני.
נכון, היכולת לבוא ולתת שמות לדברים, להגדיר את הרגשות, משהו שנלמד. הרבה פעמים אם ההורה יודע לעשות את זה בגיל שנה, לבוא ולהגיד עכשיו אתה כועס, עכשיו אתה עייף, הילד לומד את זה, אבל גם אנחנו כמבוגרים, הרבה מאיתנו לא יודעים לעשות את זה ולא יודעים ללמד את זה.
במיוחד אם לא חווינו את זה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאם גדלת בלי רגיש של אמפתיה, אם לא היו אמפתיים כלפיך, אתה לא כל כך מכיר את זה, אתה לא יודע איך לנהוג בזה, אתה לא מכיר את זה. זה כמו סיפורים על הציפורי שיר האלה, שאם לא מנעו מהם את האפשרות לשמוע את השירה, של חבריהם הציפורים, אז אחרי גיל מסוים הם כבר לא יכולות לשיר.
כן.
הם לא למדו את זה.
כן.
זה פה נורא עצוב.
מאוד עצוב.
במיוחד...
כן, אני עוד רגע מזהה את הרגש הזה על הלוח, על הפוסטר.
וגם הילדים האלה, בואו נגיד, יש ילדים, וזה מעביר אותנו תכף לפרק הבא על ויסות רגשי.
כן, כבר התחלנו לגוע בזיכרון.
יש ילדים שהרגשות שלהם הם מאוד 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 חזקים, ולהורים מאוד מאוד קשה להכיל אותם, נכון? אלה ילדים שהרבה פעמים קוראים להם ילד מתפוצץ, יש כל מיני...
או לחילופין ילד שהוא רגיש מדי, וכל דבר גורם לו לבכות.
ילד רגיש מדי, ילד שקשה לו מאוד, והילדים האלה הם ילדים, שהרבה פעמים ההורים, מתוך דאגה או מתוך כל מיני מה שאמרת, דברים שאני לא מכיר ולא יודע, יכולים ומאוד מתקשים להכיל אותם. אנחנו נדבר על הילדים האלה בפרק הבא, על ויסות רגשי. ואני מאוד שמח שהתארח פה לפרק על טיפול CBT בילדים. כמובן, מי שמאזין לפודקאסט מוזמן גם להקשיב לפרק הקודם על CBT וגם לפרק הבא שיצא על ויסות רגשי, שמרחיב עוד יותר את התחושות שיש להורים, ילדים, מול רגשות חזקים.
תודה רבה.
תודה, יאיר.
זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.